טוב, שלום לכולם. עצרנו בפעם הקודמת באמצע המתח. ראינו שבית יוסף ממשיכים במסורת שבט יהודה ועולים גם הם. כן, אוי לה לאותה עלייה. ראינו מה כוללת אותה עלייה. הם התירו לעצמם לגנוב את העיר ששייכת לבנימין, שוד בצהריים, ויתירו זה לשון לחמוד, הם חמדו את זה, הם לקחו את זה כמו לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, והם השאירו את האיש הזה חי, השאירו את האיש הזה בחיים, מתוך איזה מורי היתר, יש פסוק כזה בגמרא, האדם מורה לעצמו היתר, כן? זה אסור, אבל הוא מורה לעצמו היתר, מרשה לעצמו, מתיר לעצמו, כי הם דימו את זה לסיפור של רחב, וראינו שזה לחלוטין לא דומה. והדבר השלישי שהם עשו, הם שילחו אותו, במקום להוציא לו את המידע עם קצת צוויתות, ואחר כך להרוג אותו, כמו שכתוב, כמו שהם היו צריכים לעשות, הם התירו לעצמם לא לעשות את זה, ואחרי זה שלחו אותו, והוא קרא לעיר לוז, כשם העיר בראשונה, כאילו איבדנו את הזהות. רמז לבאות. ועצרנו בשיעור, בזה שאילצתי אתכם לשאול את השאלה, איך אתה דורש עליהם דרשות של דופי, והנה, כתוב השם עמם. והשם עמם. אז קודם כל באמת להבין שהיה פה שוד בצהריים, זה לא קל. ספר דעת מקרא, שהוא פשטן, אגב פה אתם תבינו קצת את ההבדל בין השיטה שאנחנו לומדים לקרוא בה את התנ"ך, לבין שיטת פרשנות, פשטנית, לבין פשטן. מה זה עומק פשוטו של מקרא? לעומת פשוטו של מקרא. זה שתי דרגות אחרות, זה שני דברים שונים כפי שתראו, כמובן שעומק פשוטו צריך להיות מבוסס על פשוטו, אבל כשמגיעים לעומק, עם הסימנים, עם התמרורים, עם השאלות שאנחנו שואלים, מגיעים לעומקים שאדם פשטן לא יכול להעלות על דעתו. וספר דעת מקרא שהוא פשטן, לא יכול להעלות בדעתו שהתנ"ך מספר על שעות בצהריים. אבל הוא לא יכול להתעלם מהעובדה שהעיר בית אל שייכת לבנימין, והחבר'ה הכובשנים הם משבט אפרים ומנשה. יפה. אז הוא לא אמר אולי עוזרים, אלא הוא אמר ששבט בנימין נכלל בבני יוסף. בית יוסף כולל גם את בנימין. נו, איך אפשר להגיד כזה דבר בלי ראייה? אז הוא מביא ראייה. מצאנו ראייה. מה הראייה שהוא מביא? תסתכלו בספר שמואל ב' פרק י' ת'. רקע לסיפור, דוד המלך פרח מאבשלום, וקרה מה שקרה, מרד אבשלום, מלחמה, אבשלום נהרג, ודוד חוזר חזרה לירושלים. בדרך שדוד הלך, ברח מירושלים, עמד שם איש מבנימין, שמעי בן גרה, מבחורים, וקילל לדוד כללות נמרצות. אחרי שדוד חוזר, בפרק י"ט, פסוק תזיין, מפסוק תזיין, פרק י"ט בשמואל ב', פסוק תזיין, וישוב המלך ויבוא עד הירדן, ויהודה באה הגלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. שבט יהודה שבעצם היה במורדים, היה יחד עם אבשלום, רוב הציבור היה עם אבשלום, חוזרים עכשיו בתשובה, הם עכשיו הבינו את גודל הטעות שהם עשו, בפרט אחרי שאבשלום נהרג, כבר אין להם עניין, רוצים להחזיר את דוד, מובן לגמרי. ומי בא איתם? וימהר שמעי בן גרה, בן הימיני אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה, מבליטים שהוא בא עם איש יהודה, זה מתאים כי זה באזור שהוא גר, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד, ואלף איש אמו מבנימין, הוא לוקח איתו עוד אלף אנשים מבנימין, יחד עם שבט יהודה, להחזיר את דוד. למה מודגש שהוא לוקח אלף איש מבנימין? מספיק לכתוב אלף איש אמו. למה מדגישים שהוא בא עם יהודה? מספיק להגיד שהוא בא, שבט יהודה כתוב, ויבוא עמם, שמי בן גרה ואימו אלף איש. מספיק היה לכתוב את זה כך. מוזר קצת שזה כתוב בצורה כזאת. וגם ציווה באימו מגיע וצלחו את הירדן לפני המלך. פסוק י"ט. ועברה העברה להעביר את בית המלך לעשות הטוב בעיניו, ושמי בן גרה נפל לפני המלך בעוברו בירדן. תראו איזה ארטיסט, אומן. רוצה לעשות רושם של בעל תשובה, איפה הוא מצא מקום להשתחוות למלך? בתוך הירדן. תנסו להשתחוות בתוך הירדן ולעמוד זקוף אחר כך. מה רואה דוד לנגד עיניו? שימי בן גרה משתחווה לו בתוך המים, בלו 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 בלו, מזדקף, וכל הירדן נוטף מעליו ככה, הצגה רצינית. איזה השפלה הוא מוכן לעבור על מה שהוא עשה, חשב שאם הוא יטבול בירדן, דוד לא יטיז את ראשו מעליו. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני אבון. גם תקשורת הוא למד קצת מכבסת מילים, לא רק חיבס את עצמו בירדן, אלא גם את מילותיו. הוא לא הזכיר בדיוק מה הוא עשה. למה לא להזכיר את עצמו? אל יחשוב לי אדוני אבון, ואל תזכור את אשר העבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך, יצא, כאילו דוד הלך לאיזה פיקניק אחר הצהריים, כן? מירושלים, נסו במלך אל ליבו, תראו, הוא לא חוזר, אני קיללתיך ואני מתנצל ומגיע לי שתגזור את דיני למוות, לא, הוא לא מקבל על עצמו את הדין, אלא שטויות, קצת דיברתי, נו, מה קרה? קרה משהו? אל יתרגש המלך, כי ידעת לך כי אני חטאתי. דוד המלך שומע אדם שאומר אני חטאתי, זה קוד כזה, אי אפשר להתנגד לקוד אני חטאתי. במילים אפשר לחזור בתשובה מהר, מעשים קצת קשה יותר, מחשבות פנימיות עוד יותר קשה. והנה הבאתי היום ראשון לכל בית יוסף, אומר דוד מקראין, אתם רואים? בית יוסף כולל את בנימין, בית יוסף כולל את בנימין. אז הם לא גנבו להם, הם כבשו להם. נכון? אחינו הקטן בנימין, מסכן, אין לו כוח לכבוש לבד את נחלתו, הבה נעזור לו, ויבואו בית יוסף, שזה כולל גם את בנימין, כמו פה, ששימי בן גרא אומר, אני באתי היום ראשון לכל בית יוסף, והוא עצמו משבט בנימין. לא טוב. למה? זה בשביל מי שרוצה, תראו מה זה פרשן של wishfulness, הוא לא רוצה ששבט בית יוסף, בני יוסף, יצאו רעים. אז הוא מצא הסבר שאפשר לומר ככה, נכון? כבר אין הכרח להגיד שהם גנבו, כי אפשר לתלות את זה שזה בית, ומתכוונים לתת להם. בואו תסתכלו בספר יהושע פרק י' ז' פסוק י' ד', כבר למדנו את זה פעם, ועכשיו הגיע זמן שני, י' ד'. יפה מאוד, באים בני יוסף ליהושע בן נון בטענה עזה, למה נתת לנו גורל אחד ונחלה אחת וגורל אחד וחבל אחד ואני עם רב אשר עד כה ברכני השם? מי זה הבני יוסף האלה? מה עם בנימין? הוא לא שם. אז איך זה? אז יגידה אומר, לא, כי פה כתוב בני יוסף. אם כתוב בני יוסף זה לא כולל את בנימין, אם כתוב בית יוסף זה כן כולל את בנימין. היינו בפסוק י' ז', ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה. יש בנימין? אין בנימין. אז עכשיו יש לנו שתי ראיות. ראיה אחת שבית יוסף כולל את בנימין, וראיה אחת שבית יוסף לא כולל את בנימין. קוראים לזה עכשיו משקל הראיות. נכון? אילו הייתם ג'ורי, לו היינו ג'ורי בארצות הברית, הייתם צריכים עכשיו להחליט, אתם הג'ורי, צריכים להחליט, זה כן או לא. לזה קוראים משקל ראייה. לאיזה ראייה יש יותר משקל? לראייה שמביא ספר דעת מקרא, או לראייה שאני מביא? תכף יבואו הרבה כתובים שלישיים, אבל השלישי לא צריך. כי כשמשווים את ההקשר שבו זה נאמר, רואים בעליל שהמקור שדעת מקרא מביא לא שווה כלום. למה? כי שימי בן גרה רוצה להגיד לדוד, אל תהרוג אותי, לא כדאי לך. מה? שימי בן גרה. הוא מבנימין. הוא רוצה להגיד לו, אני נכס אלקטורלי. שווה לך להשאיר אותי בחיים. אז הוא מתהדר בזה שהוא ראשון לבית יוסף. הרי זה שקר וכזב. למה הפסוק אומר שהוא בא עם איש יהודה, ואלף איש מבנימין, אין אחריו אפילו לא חצי יוסף. אפילו לא אש... קוצו של היוד של יוסף לא הולך אחריו. והראיה, שהעסק קצת מתחמם שם, נכון? מגיע זה על ג'וקר חדש, שבע בן בכרי שמו, הוא משבט אפרים, הוא אומר, מי דוד ומי בן ישי? איש לא עליך ישראל. וממריד את שבט יוסף נגד דוד. אז מה ראשון לכל בית יוסף? מה אתה מספר? זאת אומרת, זה לא שווה כלום. הוא רוצה לטעון שהוא ראש לכל בית יוסף, אבל אתה כלומניק, אתה בנימין עם אלף איש, זה הכל. שזה גם לא מבוטל, להביא אלף איש אחריך, צריך להיות אדם גדול, כללות נמרצות, צריך לקלל איש גדול כזה, שאלף איש מוכנים ללכת אחריו של, שדוד לא יהרוג אותו, להציל את חייו. לעומת זאת, בסיפור של שבט ספר יהושע, הרי אם בית יוסף, כמו שאומר דעת מקרא, כולל את בנימין, אז ודאי שיש להם אינטרס לצרף את בנימין, בשביל מה? להראות שהם עם רב. תראה כמה בית יוסף אנחנו. הכי הרבה בית יוסף שאפשר לדמיין. עוד שבט בנימין איתם. אם הם שם לא עושים את זה, והוא אומר בית יוסף כדי להתחנף, אז זה לא שווה כלום. בית יוסף זה בית יוסף, ובנימין זה בנימין, והשוד אכן התרחש. עוד ראיות לשוד, בוא תגיד, הם לא, תגידי, בסדר, הם לא בית יוסף, זה לא כולל את בנימין, אבל אולי באמת אנשי אפרים, ברוב נדיבות ליבם, שינסו מותניים לטובת בנימין. ראיה שאין הדבר כן, סיפור פילגש בגבעה. שתי ראיות יש מסיפור פילגש בגבעה. סיפור פילגש בגבעה הוא פרק כף, שופטים פרק כף, מתחיל כבר ביוטט, אבל נמשך לכף, כף וכף א', שמה רואים בעליל ששבט בנימין מתכנס כולו בגבעה, גבעת בנימין, וזה מובן כי זאת העיר שעליה בני ישראל רוצים לצור, לצור עליה, ואיפה כל עם ישראל מתאסף? בבית אל. זאת אומרת, למי שייכת בית אל?
לא
לבנימין. זאת אומרת, גם אם הם עשו מורי יתר, בהתחלה אמרו, טוב, אתם יודעים מה, בוא נכבוש, נעזור לבנימין לכבוש. בהתחלה אולי הם חשבו ככה, אבל ברגע שהם כבשו את בית אל, הם לא נתנו אותה לבנימין יותר, זהו. זה נשאר בידם. נשאר בידם. ורוצים עוד ראיה? עוד ראיה שהם אכן עשו את זה? כשבאמת נלמד את הסיפור של פילגש בגבעה, נתחיל להיכנס קצת לעומק שלו, נשאל את עצמנו את השאלה הכי קשה בעולם. איך שבט בנימין העיז להילחם נגד כל עם ישראל? מה קרה להם? מאיפה השיגעון הזה? 25 אלף לוחמים נגד 400 אלף. מה, הם נורמליים? הם פי שמונה יותר גדולים מהם. מאיפה הקריזה הזאת? מאיפה השיגעון הזה? אז חוץ ממה שקרה שם בסיפור עצמו, שנראה את זה בפנים, שבט בנימין זה השבט הקפרות של עם ישראל. חוטף מכה אחרי מכה אחרי מכה אחרי מכה. הגבעונים מרמים את עם ישראל, על חשבון מי? חשבון בנימין. למה זה? כי זה הנחלה שלהם. הם מקבלים ארבע ערים ולא הורגים אותם יותר. זהו, נתקענו איתם. נכון? עוד שיושב בינון הופך אותם לחוטבי עצים שעובי מים למשכן. נכסי ציבור. הלעימו את ערי הגבעונים לטובת הציבור. כי מה לעשות, מבדו עלינו ותפלק. שבט בנימין קיבל איזה אלטרנטיבה. מישהו היה מוכן לתת לו איזה שטח במקום. חילופי שטחים. שאלה קשה, לא יודע, אין לי מושג. אבל זה הערים הכי פוריות, זה הגבעה, זה לא, לא הגבעה, סליחה, זה גבעון, תל כפירה, קריית יערים ואל בירה, בעירות. זה ממש גב ההר, זה האזור הכי פורה של בנימין. מה נשאר לבנימין אחרי זה? נשאר לו קצת מצפון, קצת מדרום, שתכף נראה מה קרה, קצת לצפון, קצת לדרום, והמדבר, המדבר. ארץ שאין, אי אפשר לגדל שם חקלאות. יין לא יצמח שם. ועכשיו תראו מה קורה לבנימין. שבט יהודה מקפיד לכבוש רק את החלק שלו בסביב ירושלים וסביבותיה, ומשאיר את היבוסי לבנימין, שהם יכבשו. תכף הנה הקפה השנייה, שבט יהודה נותן את הקפה השנייה, נכון? ולא זו בלבד שהשכנים מצפון גונבים להם את בית אל עם כל מיני צידוקים ומורי יתרה שבעולם. שזה בעצם עיר של כלל ישראל, יעקב אבינו, זייגזון פה, וכן הלאה וכן הלאה. אז כמה אפשר לסבול? ועכשיו באים איתם עם עלילה כזאת, מאשימים אותם בזה דבר שכנראה הם בכלל לא יודעים שקרה, לא היה ולא נברא מבחינתם. אז עד כאן, יש גבול, כמה שבט יכול לשאת. ולכן המוטיבציה כל כך גבוהה. אז הוא אומר, ספר דעת מקרא, לא כל כך אכפת לו איך קרה כדבר הזה. הוא לא ישאל כזאת שאלה על עומק פשוטו של מקרא. הוא ישאל רק שהכתובים לא יהיו קשים, שלא יצא לך קשה. אבל התנך רוצה שיהיה לך קשה. תראה איך הגענו לזה. זה ספר מסר. זה לא רק לסדר את זה מבחינה תחבירית, שהכל יהיה סודר. בדיוק להפך, התנך מעוות את התחבירים כדי שייתן לך מכה בראש. תסתכל, תסתכל, תסתכל. איך הציבור, איך הסבים שלנו הגיעו, ותראו איך אתם מתנהגים. תשבו את עצמכם אליהם. היה סיפור כזה עם יהודי אתיופיה שהגיעו פה לארץ, ולא יודע מי מכם יכול לזכור את זה, הבוגרים ביניכם זוכרים את זה, שהיו מכה, הם חטפו פה מכה אחרי מכה. קודם כל באו לארץ, אז בשדה התעופה בלוד מחכים להם חניכי בני עקיבא עם פרחים ובלונים. סבבה, מגיעים לארץ ישראל, גם ככה זה מרגש לבוא לארץ, אחרי כל המסע שהם עברו, ההתעללויות, מתרוממות רוח כזאת. מגיעים לשכונות, ויש הפגנות. מה באתם לפה, מי צריך אתכם? אוף, ראש העיר שלנו, בטח מקבל תקציבים, שומר למקורבים שלו. יקמו את האף, ערך המדירות שלנו יורד, כי הם באו לפה. מכה ראשונה. מכה שנייה, גיור לחומרה. גם אם אנחנו מבינים שזה נחוץ כדי שאפשר יהיה להתחתן איתם, קשה להבין את זה, מה, אנחנו לא יהודים כמוכם? זה לא מתעכל טוב. בפרט שכל מיני ארגוני שמאל עודדו אותם, במקום להסביר להם למה זה חשוב, עודדו את המחאה נגד התתיים, ניצלו את זה. ובסוף, הקש ששבר את גב הגמל, מישהו הדליף לתקשורת, שאת המנות הדם שהיהודי אתיופיה תורמים, זורקים לפח. למה? הם באו מאפריקה ויש חשש להדבקה מאיידס. זה היה השיא. הם עשו הפגנות, והפגנות פה בירושלים. 70 שוטרים נפצעו בהפגנה. אז ראינו את מפקד המחוז, אמרו לו, מה זה? איך זה כל כך הרבה שוטרים נפגעים? אז הוא אמר, אנחנו באמת לא ראינו, מאז קום המדינה לא הייתה הפגנה כזאת. אז הוא אומר, טוב, מה זה? פעם ראשונה זורקים עליכם אבנים? כל הפגנה של החרדים, של החילונים, של האלה, של אלה, כולם זורקים אבנים. אז אמר, ברעיון, אמר, כן, אבל הם זורקים וגם פוגעים. הם יודעים לזרוק אבנים. וכל שוטר חוטף כזאת אבן בראש, והכסדה עם הכסדה, בלי כסדה, הוא רואה כוכבים שבועיים. ולמה זה כל כך הרגיז אותם? זה בדיוק. זה היה לפני בדיוק, אני אגיד לכם בדיוק 17 שנה. אני יודע למה אני זוכר את זה, כי זה היה בדיוק שהקמתי את המדרשה, ואחת הבנות מהמחזור הראשון הייתה עבדה עם אתיופים, עם יהודי אתיופיה, בחצרות יסף, והנוער היה כל כך תוסס, וזה היא ביקשה ממני רשות לנסוע לשבת, ואיך לדבר איתם. אז היא נתנה להם את השיעור, הסיפור פילגש בגבעה. וכל כך אז היא סיפרה לי איך הם הזדהו עם זה, בדיוק. הם הרגישו אותו דבר. עוד כפה ועוד כפה ועוד כפה, כמה אפשר לספוג. אז בסוף זה הפגנות כאלה, עם אלימות ועם כעס, ואי אפשר יותר לסבול. אז כשאתה שמנסה להבין למה שבט בנימין הגיב ככה, אז תצרף גם את זה. אז אתם מבינים לאן הקף נוטה עכשיו, איך לפרש את ויתירו בית אל, לא תטורו אחרי לבבכם, ומה הם עשו עם העיר בית אל, ואיך בני בנימין הגיבו לזה אחר כך במרוצת השנים. מה הייתה התגובה? ועכשיו חוזרת השאלה מהפעם הקודמת, אז למה כתוב? השם אימם. איך אתה דורש עליהם ככה, והנה כתוב השם אימם. הרבה מאוד שנים, אני הבנתי את זה, לא היה לי תשובה חד משמעית. באמת, עם עובדות אי אפשר להתווכח. העובדות שהם גונבים את בית אל, העובדות שהם עושים מעצמם מור יתרה, ומה שהם עושים פה זה שלילי לחלוטין. וגם הם, אז יש כתוב בהתחלה, רק מאשש לנו שזה הכיוון להסתכל על הדברים. אז מה זה והשם אימם? אז אני רציתי להגיד שהשם אימם זה כמו פסדו. זה כאילו אבסורד. הם עושים כל רע וחושבים שהשם אימם. זה כאילו מה שהם חושבים. הם חושבים שזה הכל בסדר, הכל בשם השם, נעשה ונצליח. היינו בספר מיכה, בתרי עשר, ותראו דוגמתו. דוגמה לדבר כזה, שאנשים עושים כל מיני דברים רעים וחושבים שהשם אימם. מיכה נמצא אחרי הושע, תרי עשר נמצאים אחרי יחזקאל. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי עשר. הושע, יואל, עמוס, יונה, מיכה, ויש לנו מיכה. מיכה פרק ג'. פסוק ת'. מיכה ג' פסוק ת'. שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל. חשובים, אנשים מנהיגים את האומה. המתעבים משפט, פסוק ת'. ואת כל הישרה יעקשו. בוני ציון בדמים. וירושלים באבלה. ראשיה בשוחד ישפוטו, כהניה במחיר יורו, נביאיה בכסף יקסומו, ועל אדוני ישענו. למור, הלו אדוני בקרבנו, לא תבוא עלינו, לא תבוא עלינו רעה. לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים אין תהיה, והר הבית לבמות יער. כן? כל כך הם עושים ותולים בקדוש ברוך הוא. אז אפשר להעתיק, גזור הדבק, גם אצלנו אותו דבר. השם אימם, כמו פה השם אימם, הם אומרים השם אימנו. איך אתה הגעת למסקנה הזאת? פלא פלאים. למה הגעת למסקנה הזאת? איך אתה יודע את זה? מעניין ביותר, ממש דברי מבואה אתה אומר פה. לקח לי 15 שנה לגלות את מה שאתה עכשיו זרקת ב-20 שניות. יום אחד, שבת אחת, אני יושב ליד שולחן שבת, ובנחת קורא פרשן בשם מאיר, הרב מאיר שמחה מדווינסק. שמעת עליו? המכונה המשך חוכמה. ספר נפלא. בספרו משך חוכמה, שזה פירוש של התורה. אגב, המשך חוכמה היה שני דברים אפשר להגיד עליו. ככה, דרך אגב, תוך כדי שאנחנו קוראים את פירושו המדהים, אחד זה שהוא היה רב אחד מגדולי רבני אירופה, בזמן הרב קוק. נפטר קצת לפני הרב קוק, 9 שנים לפניו, והוא היה אחד מגדולי הרבנים באירופה, תומך נלהב של הציונות, ומדהים הוא שהיה כנראה כזה רב גדול, שכשנפטר פה האדרת, שהביא את הרב קוק לכאן, האדרת היה הרב של ירושלים, הפרושים של ירושלים, הוא היה חתן שלו הרב קוק, כן? אחרי שהוא נפטר, חכמי ירושלים ורבניה רצו להביא את המשך חוכמה שיהיה רבה של ירושלים. אתה יכול לדמיין לעצמך איך היה נראה, ארץ ישראל הייתה נראית, אם בירושלים החרדית, הפרושית, היישוב הישן היה עומד המשך חוכמה, שהיה ציוני נלהב, וביפו הרב קוק. יום אתה משיח, כמו דוד ויונתן, אם היינו זוכים שדוד ויונתן ימלכו ביחד, זהו. פלא פלאים. אנשי דווינסק לא הסכימו בשום פנים ואופן שהוא יעזוב, הם שכבו על הכביש ואמרו, על גופתנו הוא ייסע לארץ ישראל. אז הוא לא עזב. הוא נפטר ב-1926, נדמה לי. ומדהים, הרב קוק היורצייט שלו זה ג' אלול. המשך חוכמה היורצייט שלו, ד' אלול. אין, אבל... כן, כן, יותר מבוגר מרב קוק. בטח. לא בדור, הוא 9 שנים מפרש. הוא נפטר בגיל... הוא נפטר ב-80, אולי הרב קוק בן 70. אז 20 שנה הפרש. כן, 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 אפשר להגיד. יכול להיות. אני לא יודע אם הוא נפטר ב-80, אני סתם אומר. אבל אפשר לברר את זה. בכל אופן, אגב, הוא היה תומך ציונות הרבה יותר גדול מהרב קוק. הרב קוק נתן מכתבי המלצה והסכמה לקרן קיימת לישראל. למה? היא קונה קרקעות בשביל יהודים. קרן היסוד הוא לא נתן הסכמה. הוא לא כתב מכתבי תמיכה, כי הם היו מיישבים. תסתכלו שכל היישובים בארץ כתוב קרן היסוד. קרן הקיימת, למטה, יישובי קרן הקיימת, ולמטה קרן היסוד. וקרן היסוד עסקו בלהביא, והם כמובן שם נותנים העדפה לחבריהם הקומוניסטים ולידיהם האפיקורסים. אז הרב קוק לא תמך בהם. לעומת זאת, המשך חוכמה כתב להם מכתב תמיכה. שאלו אותו, רבינו, איך אתה ככה עושה? הרי האפיקורסים, חלל שבס. אז הוא אמר להם, אתם אומרים קדיש לפעמים? קדיש? זייג, זייג, איך אומרים ביידיש? זייג, זורג את הקדיש? ביתר זורג, ודאי. וקדיש אומרים, התגדל והתקדש. קודם התגדל, ואחרי זה התקדש. יגדלו, יבנו, יעשו, יצליחו, ואחרי זה יתקדש. מישהו שואל פה על השם אימם. גם פרעה אומר למשה, יהי השם עמכם, עמכם כאשר אשלח אתכם. הוא אומר, אולי גם זה בוודאי באירוניה, דווקא שם אני לא בטוח, בפוליטיקה. כי הוא רוצה לשכנע את משה שלא ייקח את הילדים. אבל זה יפה, הרי יפה ששם לב לזה. יפה מאוד. אז המשך חוכמה אומר, לקח לו זמן להגיע לזה, ולי לקח 15 שנה, אני אומר, 15 שנה הסתובבתי עם השאלה הזאת בראש, למה כתוב השם אימם? למה כתוב השם אימם? ברור שהם גנבו, ברור שהם שדדו, ברור שהם לא תטורו, והם התירו, והם הותירו, ויתירו, והכל, הכל שם על הפנים. גם הם, והכל מה שתרצה. אבל כתוב השם אימם. אז עכשיו בואו תראו מה זה השם אימם. וזה הוא כותב פה ככה. קודם כל, התמונה של השאלה, איך הוא מציג את השאלה, זה מדהים. לא תעשום ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. בספר דברים, פרק י' ב' פסוק ח' או פסוק ה', לא רואה את זה פה ברור. הקשה לי אחד מלומדי למד בשופטים פרק ב', דברים פרק י' ב', או פסוק ה' או פסוק ח', לא מצליח פה לראות אותיות קטנות מדי בשביל להבחן אם זה ה' או ח', זה ח' כנראה, כן, י' ב' פסוק ח'. הקשה לי אחד מלומדי למד ושופטים פרק ב', הוא זה יפה, יושב לו רמי שמחה מדווינסק, בעיר דווינסק, שהיום זה צפון פולין, בזמנו אני חושב שזה היה ביילורוסיה, רוסיה הלבנה, ולומד ספר שופטים, כמונו, זה יפה, לא? להרגיש שהנה לומדים ברצינות ספר שופטים, גם בגלות למדו ספר שופטים. אבל תראו מה מטריד אותו, הוא מטריד אותו לא מסר לדורות, מטריד אותו שאלות בהלכה, בכל זאת הוא למדן, אז גם כשהוא לומד שופטים אז יש לו קשיאס, קשיות יפות מאוד. הקשה לי אחד מלומדי למד בשופטים פרק ב', ויקראו שם המקום ההוא בוכים ויסבחו שם להשם, הרי אחר מות יהושע בן נון היה, יהושע חי כ"ח שנה מיום שנכנסו לארץ כדי היית בסדר עולם, והמשכן בשילו הוקם תכף אחרי י' ד' שנה שכבשו וחילקו, כמו שכתוב בספר יהושע, ויקלו כל הדת בני ישראל שילו וישכנו שם את אוהל מועד. אם כן, אז היו הבמות אסורים, ואיך זבחו בבוכים להשם? וזה קושיה עצומה, בתוספת ביור משלי כותב המשך חוכמה, קושיה עצומה, איך הקריבו בבוכים בבמה? הוא כנראה יוסיף קצת ככה נופך, ספסוקים, ראיות, שזה באמת נכון, שאלה עצומה, איך יכול להיות שהם עברו על מה שכתוב בתורה, שאסור, לא תעשו אם כן, על הפסוק הזה, לא תעשו אם כן, אסור להקריב מחוץ למשכן. וזה קושיה עצומה, וישבתי, כי איתה בתוספתה בזבחים, איזהו במה גדולה, בשעת היתר הבמות, פירוש, מתי ואיך הייתה במה גדולה, אשר בשביל זה היו הבמות מותרים להקריב בכל במות יחיד, מתי היה מותר להקריב בבמות? אוהל מועד נטוי כדרכו, כמו במדבר ובשילו, שאוהל מועד בנוי, והארון לא היה נתון שם. אם הארון לא נמצא בתוך המשכן, למשכן יש דין במה גדולה, ואין איסור במות, אפשר להקריב איפה שרוצים. רק כשהארון נמצא בתוך המשכן, רק אז איסור במות חל במשכן. בימינו זה לא רלוונטי, כי בימינו, מהרגע שנבנה בית המקדש בירושלים, איסור במות נהיה עולמית גם בחורבנו של בית המקדש. למה? כי בעצם אפשר להקריב בירושלים, אם לא היה בעיה עם האסלאם העולמי, ומדינת ישראל הייתה רוצה קצת עירת שמיים גבוהה יותר, אז היה אפשר להקריב גם בחורבנו, אפשר להקריב, רק צריך את המקום המזבח, וצריך קצת פרטים טכניים לדעת בדיוק איפה זה למקם, אבל בעצם אין איסור הקרבה בזמן שבית המקדש חרב. כן, מהרגע שדוד בנה, נאסרו הבמות עולמית, ולכן כל הזמן בספר מלכים כתוב רק הבמות לא סרו, רק הבמות לא סרו, רק הבמות לא סרו. כן, מהרגע ששלמה, דוד ושלמה בנו. ואז השאלה, אז שוב, אז מה קרה בפרק ב' של שופטים? ארון השם היה בבית אל, ובו ראה עמיתת דבר זה. אומר עכשיו המשך חוכמה, בוא תראה, עמיתת דבר זה. שופטים פרק ב' במלחמת ישראל ובנימין, שופטים פרק כף, סליחה, במלחמת ישראל ובנימין, כתיב, ויעלו כל בני ישראל ויבואו בית אל, ויעלו עולות ושלמים לפני השם, הרי דה בבית אל הקריבו עולות ושלמים, משום תכתיב תכף, וישאלו בני ישראל בהשם, ושם ארון ברית האלוקים בימים ההם. מה זה בימים ההם? באותו רגע, למה צריך אותו בימים ההם? זאת אומרת שארון השם היה זמן רב בבית אל, לא רק באותו אירוע של מלחמת האחים העקובה מדם, שהיו צריכים לשאול בארון. הארון היה בבית אל, ולא במשכן בשילו. ומי הביא את הארון, הוא שואל את עצמו. מי הביא את הארון? ואוסיף להראות לך, מי הביא אז הארון לבית אל, שהוא לימים רבים נמצא בבית אל? כי בסדר עולם אמרו, כי אך עובדת הפילגש בגבעה היה בימי קושן רישתיים, והיה אז ירושלים ולא איש מבני ישראל, כמו שאמר לו נסור אל עיר נוכרי, והיה זה סמוך למות יהושע. ובשופטים פרק א', אתה רואה מה, למה כיוונת? פשוט מצמרר, מה? לא יאומן. אורך 15 שנה שגיליתי את זה. 15 שנה. ובשופטים פרק א', ויעלו בית יוסף גם הם בית אל והשם עמם. לדעתי, פירושו, כי היה הארון איתם. ומה זה, ויתירו בבית אל? ומה הם השאירו בבית אל? את הארון. למה הם צריכים להשאיר את הארון בבית אל? למה הם הרשו לעצמם לקחת את הארון? איזה חוצפה. לא רק שהם גנבו את בית אל, לא רק שהם הרשו לעצמם לעבור על מה שכתוב בתורה, הם גם הרגישו בעלי הבית. מותר לקחת את ארון השם למלחמה פרטית? ועוד לגנוב את בית אל? לא רק שהם שלחו ידם על עיר שלו שלהם, גם שלחו ידם על ארון השם. שוד כפול. הרציונל? שהם הרגישו בעלי הבית, ויעלו גם הם ככה. ויעלו. גם כמו שבט יהודה שחושב שהוא המלך ועושה רק לעצמו הפרטי, שראינו בשיעור הקודם עם...
אז אהרון מצטרף למלחמה בין יהודה
ואלוהים? לא, בהתחלה בין יהודה, בין בנימין, בין, סליחה, בית יוסף, והכנענים שנמצאים בבית אל. הם הולכים ללחם בכנענים בבית אל, הם לוקחים את ארון השם למלחמה הפרטית שלהם. זה לא מלחמה של כל ישראל, נגד אויביהם.
אז יוסף ויהודה
ממשיכים? לא, לא יוסף, יהודה זה סיפור אחד. יהודה לא ממשיך לכבוש את הארץ, למרות שהקדוש ברוך הוא אומר, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ואנשי בית יוסף, שבט אפרים בעיקרו, מרשים לעצמם, כאילו מרגישים את עצמם אדוני הארץ, וכיוון שהמשכן נמצא בנחלתם, בשילו, אצלם בבית, הם לוקחים את הארון לשימוש פרטי. גם הם, כמו ששבט יהודה עושה פעולות פרטיות, במקום לעלות לעזור לכולם, עושה פעולות פרטיות. אגב, זה אותם שני שבטים שבני גד ובני ראובן שמעו איך הם מתייחסים ליהושע בן נון. זוכרים? בשבט ספר יהושע ראינו איך כלב ובני יהודה ניגשים ואומרים לו, הצבא פה לזה, ואחר כך בשבט אפרים גם באים ואומרים לו, מה, תביא את הצבא, עמק ישראל, רוצים לקחת את עמק ישראל. ולטשו עיניים לנחלות. אגב, מה האינטרס שלהם לגנוב עיר של אחרים? יש להם בעיה רצינית, אתם זוכרים מה הבעיה שלהם? היער. אז יותר קל לקחת עיר של כנענים, שהכנענים כבר גדרו את העצים ובנו עיר, אז הם גונים את העיר. לא, אז בני בנימין עצלנים, לא עושים כלום, אז בינתיים אנחנו, עד ש... הם יבקשו, נחזיר להם, אבל בינתיים לא מבקשים. ולמה הם השאירו שם את ארון השם? אני אגיד לכם למה. למה הם לקחו את ארון השם? כי הם עושים למלחמה, זה לגיטימי, זה אצלם בבית. למה לא? נראה להם שמותר. לא שואלים שאלות יותר מדי. והם משאירים את ארון בבית אל, כי זה כאילו הטריגר שלהם, למה הם כובשים את העיר. הם אומרים, זה בכלל עיר של כולם. זה עיר של כולם. זה עיר של כולם. מה זה עיר של כולם? ירושלים זה עיר של כולם, נכון? לא נתחלקה לשבטים, ירושלים. כי למה הם אומרים של כולם? כי יעקב אבינו היה שם, שחר, חלם, סולם, זוכרת? אולם לוז שם העיר לראשונה. ככה אתם מתנהגים? אז העיר תחזור להיות כנענית, יותר טוב פה. אם זה היחס שלכם, אחד לשני. אז הנימוק שלהם, יצריך להשאיר שם את ארון השם, אז בסדר, לא בעיה, נשאיר פה את ארון השם, כי זה של כולם, המשכן יהיה שם, מצפון לנו המשכננו, מדרום לנו ארוננו, נכון? שמור עלינו מהדובים ביער. שבט יהודה מתעסק בשביל עצמו, מחלק נחלות לבנות שלו. מה הוא עושה כשבט יהודה? יורד להתעסק עם עצמו. ומה עושה שבט אפרים ובית יוסף? גונבים לבנימין. עכשיו תבינה למה בנימין זורקים אבנים ופוגעים בשוטרים בראש. איזה כעס, איזה זעם פנימי. יש להם צידוק. זה צידוק, זה של כולם. אז זה לא שלכם. של יעקב אבינו. יעקב אבינו זה של כולם. אז הם משאירים שם את ארון השם, ובינתיים הם הופכים את משכן שילו לבמות. מותר להקריב בבמות. איזה מצב מטורף. לא, בנימין המלך הראשון. השופט הראשון אחר כך יהיה עתניאל בן כנז ואהוד בן גרה מבנימין. אז עתניאל בן כנז מעט מדי ומאוחר מדי. בימיו הייתה פילגש בגבעה, מלחמת אחים, 70 אלף איש נהרגו, אולי גם כלב נהרג אז. ולאחר מכן, מי שמנהיג ראשון את האומה זה דווקא מבנימין. הרדוף והסחוף והמלך הראשון יקום לעם ישראל מבנימין. והפרק ספר האחרון בתנך הוא מבנימין.
אבל עדיין הם כאילו
עתידים להיות החיבונים. זה חלק ההיסטוריה. תראי, קודם כל, יוסף היה צדיק. נכון? זה שצאצאיו קצת לא הלכו בדרכיו. זה, סך הכל, יהושע בן נון הוא בהחלט בדרכו. בסדר? אבל הם גם בזו ליהושע בן נון. את רואה איך הם התייחסו ליהושע בן נון. ולעומת זאת, שבט יהודה, התכונה הטובה של שבט יהודה, דיברנו על זה, שהוא לא לוקח את המלוכה. אז הוא לוקח ולא לוקח. אז כאלה, יש בתוך שבט יהודה כאלה שלוקחים לעצמם את המלוכה, ואומרים, אני ואני, אני אמלוך, והם מודחים. או, מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד דוחף אותו אחורה. ובכל זאת, שבט יהודה, דוד המלך, מתקן את הכל. אגב, דוד המלך, לא יודע אם למדנו את זה כשלמדנו על כיבוש ירושלים, אבל אי כיבוש ירושלים. אז דיברנו על הראש של גוליאת, ודיברנו על זה שדוד הוא זה שיתקן את זה. וכשרואים בדברי הימים מה עשה דוד בדבר הראשון שהוא עושה כשהוא כובש את ירושלים, יש פסוק מאוד מוזר. ראינו את זה? אני לא חושב שראינו את זה. אז בואו נראה את זה רגע. טוב, לסיים במשהו טוב. יוצרים לסיים, אז לסיים במשהו טוב. דוד, איך הוא מתקן את הקרע הנורא הזה? בדברי הימים, אז כתוב שם כך, אחרי שהוא כובש את ירושלים, מה? אז זה דיברנו בלי, בקשר לבני גד ובני ראובן. אבל אם תסתכלו רגע בפרק י' א', דברי הימים א', פרק י' א', פסוק ד', וילך דוד וכל ישראל לירושלים, שימו לב שדוד הולך עם כל ישראל לירושלים. חכה שכולם יבואו. וילך דוד וכל ישראל לירושלים היא יבוס, ושם היבוסי יושבי הארץ. כי יהודה לא הוריש, ויהודה אמר בנימין לא הורישו, וכן הלאה. ויאמרו יושבי יבוס לדוד לא תבוא הנה, ויקור דוד את מצודת ציון היא עיר דוד, ויאמר דוד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש, ולסר ויאל בראשונה יואב בן צוריה ויהיה לראש. וישב דוד במצד, על כן קראו לו עיר דוד. ויבן העיר מסביב מן המילו ועד הסביב, ויואב יחיה את שאר העיר. וילך דוד הלוך וגדול, והשם צבאות עמו. זאת אומרת, יש פה שני עיסוקים. דוד עוסק במשהו אחד, יואב עוסק במשהו אחר. מה הדיפרנציאציה הזאת? כאילו, מה יואב עוסק משהו אחד בעיר, דוד עושה משהו אחר בעיר? מה זה ההבדלה הזאת? כאילו, למה הם נבדלו דוד ושר צבאו לעסוק בשני תחומים? ולמה מספרים לנו על זה? מה עוסק דוד? תסתכלו בפרק ח' פסוק למד. או כפתת נתחיל כבר. דברי הימים א', פרק ח', פסוק כפתת. ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מאחה. ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל נדב. איזה שבט מדובר? בנימין, יפה מאוד. וגדור ואחיו וזכר. ומקלוט הוליד את שמעה ואף המה נגד אחיהם, עם אחיהם, סליחה, ואף הם נגד אחיהם, ישבו בירושלים עם אחיהם. שועדה. נגד אחיהם, ישבו בירושלים עם אחיהם. מישהו מבין את זה? בואו תסתכלו פסוק ת', בפרק ת', פסוק למד ח', גם אותו דבר. פרק ת', פסוק למד ת'. חוזר אותו דבר, ומקלוט הוליד את שמעם, ואף הם נגד אחיהם, ישבו בירושלים עם אחיהם. אם לא הספקתם לקלוט את זה פעם ראשונה, הוא מזכיר לנו עזרא הסופר פעם שנייה. מה זה רוצה, אומרים ביידיש? מה הוא רוצה? מה זה? זה מסביר מה עשו דוד ויואב. דוד הולך לשבט בנימין ואומר להם, אני כבשתי את ירושלים, זה שלכם. קחו, בואו תגורו פה. מי לא רוצה שהם יגורו שם? על יואב בטוח, זה מתאים לו. אבל גם כנראה מבנימין יש מתנגדים. נגד אחיהם, עם אחיהם. נגד אחיהם מבנימין שאומרים, עוד אתם בוגדים, מה, רק עכשיו שאול מת, כבר אתם הולכים אל דוד. היו שם כמה כאלה, שימי בן גרה כזה. הם? והם הולכים דווקא. כי דוד מתעקש, דוד רוצה. אז דוד צריך להגיד ליואב, תעסק שם עם הדברים שלך בסדר, תחוף את האף שלך בענייניך, ותן לי פה את העניינים. ואת רואה פה שני עיסוקים ואת רואה פה שני עיסוקים, עם אחיהם נגד אחיהם. דוד מחזיר את בנימין למקומו, לקום מחצבתו, ירושלים שהיא שייכת לו, מאחד את שני השבטים יחד. ככה בנו את המשכן יהודה, וככה צריך להיות יהודה ודן במקרה של המשכן. ופה יהודה ובנימין צריכים ביחד להיות בני בניה של רחל עם בני בניה של לאה, צריכים ביחד לבנות בית ישראל, להסיר את קינת אפרים, להסיר את קינת יהודה. זה התיקון, ככה זה צריך להיות. חזק מותניים, לעזור אחד לשני. הנה הסיפור. עד כאן להיום. עד כאן להיום.